אנחנו נמשיך בשיעור היום על המשך תכנון המטבח. דיברנו כבר על שיש, קיריים, וכעת תנורי אפייה. כאשר אנחנו אופים בתנור אפייה, יכול להיות פה תערובת של בשר בחלב. כאשר אנחנו אופים בתוך תנור, יש לנו עדים. אנחנו רואים פה את האפייה, ואני שם פה מאכל או נאפה, ויוצאים ממנו עדים. לדוגמה, אם אני אופה כאן עוגת גבינה, יוצאים עדים חלביים. עדים חלביים דינם כמו חלב. גם אם זה מאכל מוצק, כמו עוגה, בלי רוטב, יוצאים עדים. לכן אם אני אופה פשטידה בשרית, עולים עדים בשרים. העדים עולים לתקרה של תאפייה, מתרכזים, נוצרים טיפות שנופלות על מאכלים אחרים או על דפנות התנור, תחתית התנור. בנוסף לזה יש לנו גם כן טעם, בלשון חז"ל ריחה. דיינו, אני אופה לחם יחד עם עוגת גבינה באותו תאפייה בו זמנית, עכשיו יש לנו טעם שיוצא מעוגת גבינה וחודר ללחם. הלחם הזה אסור לאכול אותו יחד עם מאכל בשרי. לא רק זה, ייתכן, נלמד בהמשך, שלחם כזה נאסר לגמרי, יוד אסור לפות לחם חלבי. לכן אני לא אופה לחם פרווה שמיועד לאכול אותו עם חלב בתוך תנור אפייה בשרי. כמו כן, אנחנו עושים עכשיו חלות לשבת. האישה זוכה במצוות הפרשת חלה, מפרישה את החלה, צריכים לשרוף אותה. יש טועים ומכניסים את החלה המופרשת לתוך תאפייה, ורוצים לשרוף אותו בזמן שאופים את החלות. גם כאן יוצא טעם מהבצק המיועד להפרשת חלה, שהוא אסור באכילה וחודר לתוך הלחמים שאנחנו אופים. בנוסף לזה, יכול להיות כאן רוטב. אופים, אופות עם רוטב, גולש, מזיזים את התבנית, נשפח לצדדים, לפעמים מאכל מתיז לצדדים, מתלכלך הצדדים של תנור האפייה מתלכלכים, ולאחר מכן אני אופה באותו תאפייה עכשיו חלבי, הוא נוגע ברוטב החלבי, מניחים את התבניות על הרשת, גולש רוטב בשרי, לאחר מכן אופים משהו חלבי על אותה רשת, והתבנית מתלכלכת עם הרוטב הבשרי. אם יש לנו תנור בעל שני תאי אפייה, לא תמיד הם סגורים היטב. יש מקרים שנשפך רוטב והוא מטפטף כלפי מטה לתא השני. אם הדלתות אינם סגורות היטב, עולים עדים מתא אפייה ויכול לחדור לתא אפייה השני. בכל המקרים האלו יש לנו שאלה גם על התבניות אפייה, גם על המאכל וגם על התנור עצמו. צריכים לדעת שהתנורים בימינו בנויים אחרת מתנורים של פעם שמוזכרים בספרי הלכה. פעם התנורים היו בצורת טבון, גחלים, עצים, אש גדולה, כמו שאנחנו רואים היום באפיית מצות יד, אש חזקה, שורפת את הכל, הפתח פתוח, עדים יוצאים החוצה, ואז יש פה צדדים להשתמש באותו תנור, פעם בשרי, פעם חלבי. לעומת זאת, תנורים שלנו בימינו הם סגורים היטב. סגורים היטב, הדלתות נסגרות היטב, מצטבר שומן רב ועדים רבים בתוך התנור, יש לנו תנור טורבו עם מעברר שמפזר את העדים בכל התנור. התנור חם, אבל לא אותו חם כמו טבון ששורף את העדים. התנור שלנו חם מספיק בשביל להחדיר את העדים לדפנות של התנור, אבל לא מספיק לשרוף את כל העדים שנמצאים בתוך תאפייה. פה אנחנו רואים תנור אפייה בעל שני תאים, הם עשויים בדרך כלל ממתכת אחת שמתקפלת ובונה את שני התאים. יש מקרים שזה אפילו לא כפול כאן, אלא הרצפה של התא העליון משמשת כתקרה לתא התחתון. יש לנו פה שאלה של חם מקצתו חם כולו. דיינו, כמו שאנחנו לא אומרים שאני לוקח סיר עם בליטה באמצע, וכאן אני אבשל מאכל חלבי, ואני אבשל מאכל בשרי, כי הטעם עובר לכל הכלי כולו. גם כאן הטעם עובר לכל הכלי כולו. גם אם אני אופה זה אחר זה, יש פה שאלה של בליית טעם שעובר מאחד לשני. יש הרבה פעמים שיש פה מתכת שמחברת בין שני התאים, ושוב יש לנו פה שאלה של חם מקצתו חם כולו. כפי שאמרנו, הדלתות אינם סגורות היטב, ועדים יכולים להיכנס מכאן מתא לתא. גם תנור אפייה שיש בו גריל, הגריל יותר חם, אבל שוב עדיין לא מגיעים לדרגה של אותם התנורים של פעם. גם בהם הייתה קיימת שאלה. יש לנו פה שאלות שונות, בין להשתמש באותו תאפייה עבור בשרי ולאחר מכן עבור חלבי, ובין אם אנחנו משתמשים בשני תאפייה, אחד למעלה ואחד למטה. כפי שאמרנו, המעברר טורבו מפזר את העדים בכל התנור כולו, עדים יכולים לעלות מתא לתא, ושוב יש לנו שאלות. פה שוב אנחנו רואים תא אפייה עם מעברר טורבו שמפזר את העדים בכל התנור כולו, ויש ארובה. ארובה מגיעה פה למעלה ומפזרת את החום גם בתנור עצמו, אבל גם מגיע פה לחלק העליון של הקיריים, יש פה פתחים. אם אני שם פה סיר חלבי ועכשיו יוצאים עדים בשרים, יש לנו שאלה. לכן, כדרכנו, אנחנו נלך לפי סדר עדיפות. עדיפות ראשונה, תנורים נפרדים לגמרי. מי שביכולתו אין מצד מקום, אין מצד הוצאה, זו עדיפות הראשונה, שלושה תנורים נפרדים, בשרי, חלבי ופרווה, לגמרי מופרדים, חוסך מאיתנו הרבה שאלות. צריכים לזכור שתנור בימינו הוא לא מכשיר מסוכן, גם ילדים מחממים מאכלים, פותחים, ויכולות להתעורר שאלות. פה אנחנו רואים עוד דוגמה של מטבח עם שלושה תנורים נפרדים, זוהי עדיפות הראשונה. אז מייחדים כל תא בנפרד, בשרי, חלבי ופרווה. זה שמצאים אחד ליד השני, אם אין פה חיבור ולא נכנסים עדים אחד לשני, אפילו הם מתחממים, אין איסור. כמו סיר, בשרי וחלבי, יבשים ונקים, אמרנו שלא נאסרים, אמנם לכתחילה נזרים, לכן נשים פה איזה בידוד שלא תהיה פה שאלה. אפשר גם כן להניח תא אחד מעל השני, אם זה תנורים נפרדים, סגורים היטב, ואין פה שאלה, כפי שמענו, אפילו יש פה חום, אבל נקי, יבש, אין פה שאלה, פה המיקרוגל בנפרד. אם כן, עדיפות ראשונה, שלושה תאים נפרדים, לגמרי, זה הדרך העדיפה ביותר. עדיפות שנייה. עדיפות שנייה, תנור אחד בעל שני תאי אפייה עם הפרדה הלכתית. מה הכוונה הפרדה הלכתית? הכוונה יש פה הכשר. מה אומר ההכשר? ההכשר אומר שפה זה לא בנוי כיחידה אחת, אלא שתי יחידות נפרדות. מונחות אחת על השנייה, אפילו מגיע לחום, אמרנו שמותר. אבל יש פה הפרדה, זה לא עשוי ממתכת אחת. בתנורים רגילים, הרבה פעמים זו אותה מתכת שמתקפלת, ויכול להיות שתי חתיכות שמלחמים אותם ביחד, וזה אותו דין. יש פה מעצור שמונע עליית עדים מתא אחד לתא השני. הארובות מופנות לצד, כך שלא מתערבים עדים מתא אחד לשני, וגם לא עולים פה לחלק העליון של הקיריים. יש אטימות מוחלטת בין שני תאי אפייה שמונע נזילה מתא אחד לשני. יש גם כן הפסק מאחורי המעברר של הטורבו, שלא יגיעו עדים מתא אחד לשני. בתנור כזה, בעל שני תאי אפייה, עם הפרדה הלכתית, מותר אפילו לאפות בו זמנית, בתא אחד בשרי, בתא שני חלבי. בדרך כלל עדיף לייחד את התא עליון לבשרי. היום בדרך כלל בתנורים פה יש את הגוף חימום של הגריל, בדרך כלל צריך להשאיר את הדלת פתוחה ועולים עדים, אז באופן כזה אין לנו העברת עדים מתא אחד לשני. צריך להקפיד שיהיה הכשר מוסמך על הדגם הזה של התנור. לדוגמה, יש חברה שיש להם 20 סוגים של תנורים, אבל רק אחד יש לו הכשר. צריך לראות שההכשר מתייחס לתנור מהדגם הזה. על פי רוב במדבקה מודבקת על תנור אפייה שהדגם הזה הוא עם הכשר. אבל קשה לסמוך על בעלי חנויות שאומרים שהתא הזה הוא תחת הכשר אם לא כתוב. היו מקרים בעבר שאפילו הדביקו מדבקה על התנור מאדרין, וזה בהכשר בעל החנות. אז צריך לראות שההכשר הוא מתייחס ספציפית לדגם הזה, ועל הדגם הזה מופיע ההכשר. בתנורים כאלו שבאים עם הכשר, עם שני תאי אפייה, היו להיות שהתבניות זהות, מאותו צבע ומאותו דוגמה. גם הרשתות עליהם מניחים את התבניות זהות, ופה יכולים עם הזמן להחליף ביניהם. במקרה כזה כדאי להזמין עם תבניות שונות, יש דבר כזה, צבע שונה, או לשים איזה טבעת מתכת על התבנית אפייה לסימן הכר, אותו דבר על הרשת. אם אין להשיג תבניות שונות, אין הנפשות לשים טבעת מתכת, אז לייחד את התבניות עבור תא אחד, ועבור התא השני להשתמש בתבניות חד פעמיות. בתנור כזה בעל הכשר להקפיד לא לשרוף חלה בתוך תאפייה. למעשה אנחנו ממליצים בתנור כזה בעל שני תאי אפייה עם הפרדה הלכתית לייחד תא אחד עבור בשרי ותא אחד עבור פרווה. כי זה עיקר השימוש ברוב הבתים. כמובן, בית שאופים שם הרבה חלבי, אז ליחד תא חלבי. אופים חלות עוגות, יש לנו פה תא פרווה. והתא הזה בשרי. עבור חלבי, אנחנו קונים תנור קטן, טוסטר אובן קטן, נפרד. הרי ברוב הבתים לא אופים הרבה חלבי, פעם מחממים פיצה, פעם אופים עוגת גבינה לשבועות וכדומה. אז יש פה תנור נפרד עבור חלבי, ואת שני תאפי אנחנו מייחדים אחד לבשרי ואחד לפרווה, שוב מונע הרבה שאלות. יש היום לרכוש טוסטר אובן עם קיריים חשמליים עליהם, אפשר להשתמש בהם כיחידה חלבית נפרדת. פה אני גם מרתיח חלב, וכך הקיריים הרגילים משמשים רק עבור בשרי. עדיפות שלישית, יש לנו תנור בעל שני תאי אפייה בלי הפרדה הלכתית. תנור כזה יש לנו את כל השאלות שעוררנו מקודם, שהוא עשוי יחידה אחת, יכולים לעלות עדים, נשפח רוטב וכדומה. בתנור כזה אפשר לייחד תא אחד עבור בשרי ותא אחד עבור חלבי, או תא אחד עבור בשרי ותא אחד עבור פרווה. ואז כאשר אנחנו משתמשים בתא אחד, לדוגמה השתמשתי בתא העליון עבור בשרי, ועכשיו אני רוצה להשתמש בתא השני בתור חלבי, אני מדליק אותו ומחמם אותו, את התא החלבי, התא השני, אני מחמם אותו לחום המקסימלי עד שהתרמוסטט מכבה אותו. אם אני מייחד את התא אפייה עבור פרווה, לא חייבים לחמם אותו אחרי שהשתמשתי בבשרי. שוב, אם אני מייחד פה בשרי, פה פרווה, אז יש לנו תנור קטן עבור חלבי בנפרד. כמובן, כל זה בהתאם לשימוש בכל בית ובית. בתנור ללא הכשר מוסמך, צריך לשים לב לעוד תקלה שיכולה לקרות. תנורים תוצרת הארץ, מופיע פה סמל של שבת. מה הכוונה? כאשר אנחנו פותחים דלת של תנור, אנחנו מכניסים אוויר קר. תנור, הוא, איך הוא פועל? יש תרמוסטט, אני מדליק חום מתאים 200 מעלות, כאשר תנור מגיע ל-200 מעלות, התרמוסטט מכבה את גופי החימום. לאט לאט תאפייה מתקרר, תרמוסטט מדליק אותו מחדש ושוב הוא פועל. כשאני פותח דלת של תנור, אני מכניס אוויר קר. אם התנור כעת לא פועל, זה גורם שנכנס אוויר קר וזה מפעיל את התרמוסטט להדליק את תנור האפייה. אם זה קורה באמצע שבוע, אין שאלה. אבל אם זה קורה בשבת, יש פה בעיה, כי אני גורם להדלקת התנור פה. זה יכול להיות פעולה ישירה. יש תנורים שמופיע אצלם אות שין, או פה כמו פמות, שזהו סמל של שבת. כוונה שבמצב כזה, התנור מנוטרל מהשפעת התרמוסטט. ואז אפשר להשתמש בו בתור פלטת שבת. מכניס את האוכל בפנים, שם במצב כזה, אז זה לא מושפע מפתיחה וסגירת הדלת, הוא כל הזמן פועל על טמפרטורה נמוכה ששומרת על החום, ולא מושפע מפתיחה וסגירת הדלת. תנור שנמכר עם הכשר מוסמך, פירושו שבמצב כזה אין השפעה של פתיחת הדלת על התרמוסטט. אבל ישנם תנורים ללא הכשר מוסמך, שגם הם עושים פה עוד שין, וזה יכול לשמש כפלטה חשמלית, אבל היא יכולה להיות מושפעת מפתיחה וסגירת הדלת. לכן תנור בלי הכשר מוסמך, לבדוק באמצע שבוע, האם זה מושפע מפתיחה וסגירת הדלת. עדיפות רביעית, אם יש לנו רק תנור אחד, בעל תא אפייה אחד. פה מתעוררת שאלה אם מותר להשתמש באותו תא אפייה גם עבור בשרי, גם עבור חלבי, או גם עבור פרווה. כמובן על ידי הכשרה. ישנם דעות שונות בהלכה, לכן אנחנו נאמר את ההוראות הכלליות לפי רוב הדעות, ועל כל אחד לשאול את רבו איך לנהוג במקרה כזה. תחילה נדון על להשתמש באותו תאפייה גם עבור בשרי וגם עבור פרווה. לרוב הפוסקים מתירים להכשיר תנור ממצה בשרי לפרווה או מחלבי לפרווה. צריך לזכור שאנחנו לא אופים מאכל פרווה בתנור בשרי, אם רוצים לאכול את המאכל פרווה יחד עם חלב. לדוגמה, אני עושה בסיס לעוגת גבינה, רק את הבצק, אני אופה בתאפייה בשרי, ואחר כך רוצה להשתמש בו לעשות עוגת גבינה. לפי רוב הפוסקים, צריך להמתין שהתנור לא יהיה בן יומו, דיינו לא להשתמש בו 24 שעות, לחמם אותו בחום המקסימלי 20 דקות, יש דורשים חצי שעה, ולדעת הרב יוסף צריך גם לנקות את התנור. זה משימה קשה, בפרט תנורים שלנו, עם כל מיני מסילות, רשתות, טורבו, שסופג עדים בפנים, ומעשה משימה כמעט בלתי אפשרית לנקות את התנור. מי שאולי מנקה כל שבוע יסודי, אבל אם מנקים מדי פעם, זה קשה מאוד. וכמובן, להחליף תבניות. כל זה מבשרי לפרווה או מחלבי לפרווה. ישנם תנורים שמכונים פירוליט, סלף קלינינג, ניקוי עצמי. תנורים האלו יש להם כפתור מיוחד, כאשר אני מדליק אותו, התנור מגיע ל-500 מעלות. כפי שאנחנו רואים, אנחנו מופיעים בדרך כלל מקסימום 250 מעלות. פה התנור מגיע ל-500 מעלות, שזה שורף כל הלכלוך, ורוב הפוסקים מחשיבים את זה לליבון קשה, ואפשר להשתמש בזה. אין אפשרות לעשות את זה קבוע, כי זה הורס את התנור, רק מדי פעם. יש תנורים שיש להם תהליך שנקרא continuous cleaning, כוונה שכל הזמן הוא מנקה את עצמו, זה לא בחום גבוה, והוא לא נחשב ליבון ולא מכשיר את התנור. עכשיו, להכשיר תנור מבשרי לחלבי, או להפך, מחלבי לבשרי, רוב הפוסקים אוסרים לעשות את זה, כמו שאנחנו לא מכשירים סיר מבשרי לחלבי, יבואו להחליף, כך גם פה לא מכשירים את התנור מבשרי לחלבי. יש פה עוד שאלות, רוב התאים והתבניות מצופים ממייל, יש שאלה אם אפשר להכשיר ממייל, יש פה חום שמבליע טעם, אבל לא שורף לגמרי, כפי שמענו, יש פה מעברר שמפזר את החום, את השומן, את העידים לכל מקום. בכל אופן, לפוסקים שמתירים, מתירים את זה לא באופן קבוע, אלא רק בהזדמנויות, ופה צריך שהתנור לא יהיה בן יומו, 24 שעות לא משתמשים בו. לפי רוב הפוסקים צריך גם לנקות, כפי שאמרנו מקודם, משימה כמעט בלתי אפשרית. צריך לחמם את התנור בחום המקסימלי משך שעה שלמה, כולל הרשתות, ולהחליף תבניות. גם כאן, תנור פירוליט שמגיע ל-500 מעלות, יותר קל להכשיר. פה יש איזה דין של ליבון קשה, ומותר להכשיר אפילו באותו יום, לא צריך להמתין 24 שעות. אם נסכם, אמרנו עדיפות ראשונה, שלושה תנורים נפרדים, כמובן תלוי בשימוש בכל בית. עדיפות שנייה, תנור בעל שני תאי אפייה עם הפרדה הלכתית, לא משתמשים בו בו זמנית לבשרי וחלבי, בדרך כלל בין כך אי אפשר כי הקצר, ומותר להשתמש קודם בשרי, אחר כך חלבי, ללא הכשרה. להיזהר על התבניות שלא יתחלפו. עדיפות שלישית, תנור בעל שני תאי אפייה, בלי הפרדה הלכתית, לא משתמשים בו זמנית, תא אחד בשרי, תא אחד חלבי, אבל אפשר להשתמש אחד לאחר השני, ולחמם את התנור היטב בין בשרי לחלבי, בין בשרי לפרווה בשני תאפייה, לא צריך לחנה. עדיפות רביעית, אם יש רק תנור אחד בעל תא אחד, עדיף לייחד אותו רק למטרה מסוימת, כגון פרווה, עוגות, חלות, ולבשרי יש לנו טוסטרובי נפרד, ועבור חלבי גם, שוב לפי הצרכים של כל בית. יש שלא שמים בתנור אפייה, בכלל בשר, ויש התנור בשביל פרווה, ועוד טוסטרובן קטן בשביל חלבי. להכשיר תאפייה מבשרי לפרווה, אמנו רוב הפוסקים מתירים, שלא יהיה בין יומו, יש דורשים גם ניקוי, ולחמם חום מקסימלי 20 דקות, ולהחליף תבניות. להחליף מבשרי לחלבי, רוב הפוסקים אוסרים, אפשר לעשות בהזדמנויות לפי הפוסקים שמקילים, לא יהיה בין יומו, לחמם, לנקות ולהחליף תבניות. תנור מיקרוגל. תנור מיקרוגל הוא שונה לחלוטין מהתנורים המקובלים. תנורים המקובלים יש להם גופי חימום ממתכת שלא עתים, ויש פה חום רב, אמנם זה לא כמו טבון של פעם, אבל הם גורמים ליציאת עדים, אבל גם שורפים חלק מהעדים. יש תנורים שפועלים על גז, גם פה יש לנו להבת אש ששורפת את העדים. לעומת זאת, תנור מיקרוגל אין פה גופי חימום. התנור קר. יש פה שפופרת מגנטרון שהיא מקרינה גלים אלקטרונים. הגלים האלו, יש חומרים שהם חודרים דרכם ויש חומרים שהם לא חודרים דרכם. לדוגמה, הם עוברים דרך חרס ונייר, כמו שקרני האור עוברים דרך זכוכית שקופה, כך גם כן הם עוברים דרכם. חודרים למאכל, הם חודרים בקלות לנוזלים, הם חודרים מתוך הנוזלים שבמאכל, מחממים אותו וככה מבשלים אותו. לעומת זאת, דרך מתכת, הקרניים האלו לא עוברות. והן פוגעות במתכת וחוזרות. לכן, במיקרוגל, שמים פה צלחת מוגבעת, כך הקרניים חודרות למאכל, גם מלמטה, פה יש למקום, שחודרות מלמטה, וככה מבשלים את המאכל בצורה מהירה. היות והגלים אלו משפיעים במהירות, אז צריך לכוון את הזמן המדויק, אחרת המאכל עלול להתייבש, עלול להישרף, ועלול גם כן להתפוצץ ולהידבק לדפנות ולדלת. כפי שאמרנו, תנור מיקרוגל הוא התנור עצמו קר, והקרניים מחממות את המאכל. זה גורם שיוצאים מהמאכל עדים חמים, שהם לא נשרפים, כן פה גופי חימום מסביב התנור קר, והם חודרות היטב לכל הדפנות. התנור זה בנוי באופן שהוא סגור היטב, ועדים לא יוצאים החוצה, אבל יש הרבה נקבים שהעדים יצאו. יש מעברר שהעדים נדבקים עליו, מצטבר שם שומן, ואין בכלל גישה לפתוח ולנקות. יש גוף חימום משכים מלמעלה, היום ברוב התנורים יש פה גוף חימום לוהט, וזה נותן לו דין של תנור רגיל. פה אנחנו רואים יותר טוב בתנור, אנחנו רואים פה הנקבים פה של התאורה, גם פה חודרים עדים, גם כאן חודרים עדים פנימה, ואין אפשרות לנקות. פה יש גוף חימום לוהט, מופיע היום ברוב התנורי מיקרוגל, ונותן לו דין של תנור רגיל, שיש יותר בעיה להכשיר. משאירים את התבשיל יותר מדי זמן, כפי שמענו, יכול להתפוצץ. לדוגמה, שמים בקבוק תינוק, ונשאר יותר מדי זמן, כל החלב מתופף ומתפזר לכל הסביבה. תנור מיקרוגל הוא תנור קטן, ובהלכה כתוב שתנורים קטנים זו בעיה להכשיר אותה. צריך לזכור שתנור מיקרוגל נמצא בשימוש של כל בני הבית, כולל ילדים. באים מהבית ספר, לוקחים מאכל מהמקפיא ומחממים. אין פה סכנות של קביעה, ולכן גם ילדים יחסית קטנים פותחים את המיקרוגל ומפעילים אותו. ופה יכולות לקרות טעויות, בשרי, חלבי, מאכלים נשפחים, נרטבים וכדומה. מה דינו של תנור מיקרוגל, האם אפשר להשתמש בו גם עבור בשרי, עבור חלבי? צריכים לדעת שבאופן יחסי מיקרוגל הוא חדש, למרות שמעשה הרומי של פיינשטיין כבר כותב לפני 40 שנה על תנור מיקרוגל, כי למעשה המציאו אותו כבר לפני 80 שנה, אבל הוא לא נכנס כל כך לשימוש. רומי של פיינשטיין דה לגבי הלכות שבת, האם זה נחשב דרך בישול בתנור מיקרוגל? ואומר כן, מה שזה לא נמצא בכל בית, כי פשוט עוד לא נכנס לתודעה של הציבור. ברגע שיכנס זה בכל בית, אנחנו רואים היום כמעט אין בית ללא תנור מיקרוגל. בהתחלה התנורים היו יותר פשוטים, בלי גוף חימום משכים. לכן אנחנו רואים שעם הזמן שעובר ועם קבלת ניסיון יותר גדול עם המיקרוגל, יותר מקפידים לגבי השימוש של בשר בחלב. אם בעבר, כשזה יצא לשוק, היו פוסקים שהיו מתירים להשתמש באותו מיקרוגל בשרי וחלבי, אפילו אנחנו רואים בספרים שכתבו שאין פה עדים, והדבר הוא לא מדויק, כי יוצאים עדים מהתבשיל. אדם שם תפוחי אדמה בתוך מיקרוגל, וכל הדלת מתכסה עם עדים. יש פה עדים. יש שהתירו להכשיר כל פעם, פעם בשרי, פעם חלבי, להכשיר את התנורים, אבל רוב הפוסקים בימינו לא נוקטים ככה. דוגמה, רב אוזנר בזמנו התיר להכשיר את התנור, ולאחר מכן הוא חזר בו ולא מתיר את ההכשרה של תנור מיקרוגל. בכל אופן, נראה את הדעות השונות לגבי השימוש בתנור מיקרוגל. אם אנחנו לוקחים מתוך הנחה שמדובר בתנור מיקרוגל בלי גוף חימום לוהט, אז אין לו דין של תנור רגיל, השאלה פה רק על העדים שחודרים. אם אנחנו מונים העדים לחדור לתוך הדפנות של התנור, אז יש פה צד להקל. לדוגמה, יש פוסקים, כך דעת רב שיינברג זצ"ל, רב עדוי יוסף, בהתחלה רב אלבשטיין גם אמר ככה וחזר בו, אם אנחנו מונים העדים לצאת מהמאכל, כגון שאני משתמש בתנור כשהמאכל נתון בתוך אריזה סגורה היטב, יש פוסקים הדורשים שתי סגירות, רב משה שטרנבוך מתיר את זה רק בשעת הדחק, אבל עם שתי סגירות, קופסה בתוך קופסה, או שקית ניילון בתוך שקית ניילון, וסגורות היטב, ואז מתיר משתמש פעם בשרי, פעם חלבי, בתנאי שהמאכל לא מונח ישירות על הצלחת. לדוגמה, דיברנו על זה לגבי מזון במטוס, שמחממים את זה בתנור אפייה של המטוס, בתנור מיקרוגל, אז אם זה עטוף פעמיים, יש פה מקום להקל, אמרנו להיזהר שזה לא יתלכלך מבחוץ. לכן המנה החמה מגיע יום עטופה פעמיים. זה לפי אותם הדעות שמקילים. מי שהולך לפי הדעות האלו, טוב להניח ליד התנור הרימה של סקיות או כלים שבני הבית באים ולא ישכחו לעטוף אותם. דעה שנייה אומרת שיש פה הרבה עדים, נכנסים לכל הסדקים, כל הנקבים, נצמדים לדלת, נשפח שומן, נשפח אוכל, לכן לא להכשיר תנור מיקרוגל מבשרי לחלבי, אלא לייחד רק לשימוש אחד, או רק לבשרי או רק לחלבי. לכן בהתאם לשימושים בבית, הרבה בתים אז מייחדים שני תנורים מיקרוגל, אחד עבור בשרי, אחד עבור חלבי, ולא מכשירים אותו, כי למעשה זה נחשב כלי קטן, יש לו דין של ציר, וכמו סירים שמענו שאנחנו לא מכשירים מבשרי לחלבי, גם כאן לא מכשירים את המיקרוגל מבשרי לחלבי. לפרווה, אם זה בשביל לאכול אותו לבד, אז לא צריכים לחסות אותו. אבל אם אנחנו רוצים עכשיו לאפות מאכל פרווה בתוך תנור מיקרוגל בשרי, בשביל לאכול את המאכל הפרווה יחד עם חלב, אז פה דעת הרב ווזנר שבזה אפשר להקל בתנאי שהוא מכוסה. לדעת הרב אליושיב לא מועיל לחסות את המאכל הפרווה אם רוצים לאכול אותו יחד עם חלב, אם אנחנו אופים אותו, מבשלים אותו במיקרוגל בשרי. וכן דעת רב שלמה זנוירבך שצריך להפריד בין תנורי מיקרוגל, בפרט בימינו שכפי שמענו הוא נתון לשימוש של כל בני הבית, ובקלות יכולים להגיע פה לערבוב בשרי וחלבי. מקומות שמשתמשים במיקרוגל באופן רציף, כגון משרדים, בתי חולים, מוסדות למיניהם, ונמצא כל הזמן בשימוש, פה לכל הדעות להשתמש רק למטרה אחת, רק לבשרי או רק לחלבי. אם קרה מקרה, אנחנו איחדנו את התנור עבור שימוש אחד רק בשרי, ומישהו טעה, הכניס מאכל חלבי, האם ניתן במקרה כזה להכשיר את התנור? לפי דת הרב ווזנר אפשר להכשיר, היות והוא פה בלה עדים, אז אנחנו יכולים להכשיר באמצעות עדים. צריך לנקות את התנור, לא להשתמש ב-24 שעות, ואז אני שם בתוכו כלי, רצוי כלי עם ליטר מים, להפעיל את התנור עד שכל המים מתאדים, וזה מכשיר. לדעת הרב אליושיב זצ"ל, אז תנור מיקרוגל כדי להכשיר אותו צריך שבעה תנאים מאוד מסובכים שכמעט לא שייך לקיים אותם, ואין אפשרות להכשיר את התנור. כל זה לגבי מיקרוגל שאין בו גוף חימום משכים, אחרת יש לו כבר דין של תנור רגיל. לפסח נוהגים לא להכשיר תנור מיקרוגל. לכן אם נסכם, גם מיקרוגל הוא לא פשוט לשימוש, גם בשרי, גם חלבי. אמן יש דעות שמתירות עם זה מכוסה היטב, אבל ככל שעובר יותר הזמן ומקבלים יותר ניסיון, רואים שהמיקרוגל בעייתי וכדאי להשתמש בו רק בנפרד. בפרט כפי שמענו שהוא נמצא בשימוש של כל בני הבית, יכולים לטעות, הרבה פעמים המיקרוגל נמצא מעל המקרר או מעל מדף גבוה ואפילו לא רואים מה עושים. כדוגמת אותו ילד שלקח מפריזר מנת פיצה, שם במיקרוגל לחמם, בינתיים החבר שלו קורא לו לשחק בחוץ, הוא שוכח מהפיצה, הולך לשחק. המיקרוגל מחבא והפיצה נשארת. למחרת אחותו מגיעה מהבית ספר, רעבה בשעת צהריים, מחפשת מה לאכול, מוצאת במקרר שיריות של אוכל בשרי, נשאר משבת חמין, שמה את זה בקופסה ומניחה את זה בתוך התנור לחמם מעל גבי הפיצה עם גבינה. כשעובר זמן החימום מוציאה את החמין ורואה שדבוק אליו פיצה חלבית. טוסטר אובן, תנור קטן, הצענו את זה לשימוש לחלבי. זוג צעיר, נכנסים ביחידת דיור, אין מקום, קונים בינתיים רק תנור קטן. זה נחשב לכלי קטן ואין אפשרות להכשיר אותו, אז צריך לייחד אותו רק לשימוש אחד, או רק לבשרי, או רק לחלבי, או רק לפרווה. אפו תפוחי אדמה בטוסטר חלבי, לא אוכלים את התפוחי אדמה אלו יחד עם בשר, אבל לאכול אותם בפני עצמם מותר. טוסטר סנדוויץ', טוסטר סנדוויץ' זהו כלי קטן, נדבק אליו שומן, קשה לנקות אותו היטב, אין אפשרות ללבן אותו, פה צריך ללבן אותו, הוא בחום, משתמשים בו יבש, טעון ליבון, אין אפשרות, לכן מייחדים אותו רק לשימוש אחד, או רק לבשרי, או רק לחלבי, או רק לפרווה, בהתאם בשימוש בבית, כפת שקשה לנקות, משתמשים פעם אחר פעם, ונשאר שומן דבוק. ולא כמו אותו בחור שבפנימיה שלו היה לו כזה טוסטר סנדוויץ', וכמובן כל אחד משתמש, ירדו אותו לחלבי, אבל כל אחד נוותר על הניקוי, לאט לאט מצטבר שם גבינה שנמסת ונדבקת לטוסטר, סוף סוף מישהו התנדב לנקות את זה, רוצה לנקות את הגבינה, קשה, מחממים כדי שזה יהיה נמס, יותר קל להוריד, אבל הוא לוקח סכין בשרית בשביל לגרד את הגבינה. גבינה חמה, יש לנו שאלה, גם על הסכין, גם על הטוסטר סנדוויץ'. מצנם. מצנם לעשות צנימים, אין אפשרות להכשיר אותו, לכן להקפיד לשמור אותו פרווה. טוב להניח אותו בפינת פרווה במטבח, שלא יבואו לידי בלבול. לכן, אם אני רוצה לאכול טוסט עם חמה, אני לא מורח את החמה ושם את הלחם בטוסט. קודם אני שם אותו בטוסט, רק לאחר מכן מורחים עליו חמה. אבל אם אדם שם בפנים פרוסה עם חמה, הוא כבר נהיה חלבי ואין אפשרות להכשיר מכשיר כזה. מאבד מזון או מיקסר, אלו מכשירים שמתלכלכים, יש להם כל מיני פינות, נכנס שומן, לכלוך וכדומה. גם כאן נלך לפי סדר עדיפות. עדיפות ראשונה, שני מכשירים נפרדים. ברוב הבתים עיקר השימוש פרווה, אני יכול לייחד אותו לשימוש פרווה, טוב דבר פה במעבד מזון, אני קוצץ ירקות וכדומה בו פרווה, ומייחדים בלנדר מוט עבור בשרי או עבור חלבי. אלו מכשירים שהיום אפשר להשיג ב-50 שקלים, וזה מאוד נוח, לכן הוא צריך לתחון אוכל לתינוק יחד עם בשר. אני משתמש במוט, יש מכשירים נוחים היום, רק לשים לב לדבר אחד, יש כאלו שפה לא סגור היטב, ולאט לאט חודר מזון פנימה, וכבר היו מקרים שהתפתחו כאן תולעים, תרבות תולעים. זה יכול לקרות גם כן במיקסרים, דוגמה במיקסר קנווד, פה למעלה נכנס קמח, וכבר היו מקרים שהתפתחו פה עקריות קטנות, קטנטנות, יצורים קטנטנים לבנים, גם במיקסר בוש צריך לשים לב, פה בתחתית הקערה יש פה חלק כפול ופה יש פתח, ופה בפנים מצטבר קמח יכולים להתפתח תולעים. גם פה במרכז הקערה יש פה פתח שיכול לגרום להצטברות של חרקים. באופן רגיל לא צריכים לחשוש לזה, אבל אם רואים תופעה משונה, אפשר להזרים בפנים אוויר חם עם פן של שערות, אוויר חם, זה הורג כל יצור חי. אפשר גם לשפוך אלכוהול, אלכוהול לא מזיק למנוע, והוא גם כן הורג. אבל אוויר חם יותר פשוט, אפשר מדי תקופה לעשות את זה. אם כן, אם נסכם, עדיפות ראשונה, מכשירים נפרדים, או מייחדים את המכשיר העיקרי לפרווה, ובלנדרמות לבשרי או חלבי למה שצריך. יש מייחדים את המכשיר הגדול לפרווה, ויש לנו רק מכשיר אחד בבית, ואני משתמש בו פרווה, וכשאני צריך בשר או גבינה, הם אחר כך מרבבים בכלי נפרד, בלי בלנדר וכדומה. עדיפות שלישית, משתמשים באותו גוף של המנוע, נקות כל פעם, בקלות, רק עם ממחתה לך, ואני משתמש באותו גוף מנוע, ויש לנו חלקים נפרדים. לדוגמה, מטחנת בשר, יש לי פה סט עבור פרווה, סט עבור בשרי, כל חלק מסומן היטב, שלא יבואו להחליף, וככה אפשר להשתמש בנוחות ובקלות. אני מנקה היטב את המנוע ומחליף את החלקים. עכשיו נדון על החלקים השונים של המיקסרים. יש לנו רק סט אחד. הבלנדר רצוי מאוד שנפרד, אפשר לקנות כוס נפרדת, פה בפנים מאוד קשה לנקות מכל ההצטברות של מאכלים, לכן בלנדר תמיד שיהיה נפרד, אפילו יש לנו רק מנוע אחד נפרד, דבשרי וחלבי. מקצף. מקצף למעשה מצד הדין אפשר להשתמש באותו מקצף, גם עבור בשרי, גם חלבי, אבל הרוב מעדיפים שיהיה נפרד, אם כי מקר דין אפשר לנקות היטב, כמובן לא משתמשים בזה חם, לא לניח אותו מלוכלך, אני מקציף עכשיו בצק חלבי, לשם את המקצפים בתוך הקיור מלוכלכים חלב, וזה יכול להישאר 24 שעות, פה הוא כבר מקבל דין של חלבי כי הוא בולע את התא. אותו דבר מערבל בצק, רצוי שיהיה נפרד, אם משתמשים רקר, מותר לנקות טוב ולהשתמש, אבל בדרך כלל יש בזה חריצים, קשה לנקות היטב, לא רצוי להשתמש גם שריך, גם חלבי, אלא פרווה. הקערות, קערות עדיף, קערות נפרדות, מצד הדין אם זה רקר, אפשר לנקות היטב, כאמור, קשה תמיד לנקות היטב. קוצץ ירקות, נשתמש בו פרווה, ואני לדוגמה לא חותך בצל, שאני רוצה לקצץ אותו, אני לא חותך אותו לשתיים עם סכין בשרית, כזו נייד בשרי. מסחטת מיץ, כדאי לשמור אותה פרווה. מטחנת בשר, לייחד אותה רק לבשר, או מטחנות נפרדות, כמו שהיינו מקודם. מותר לטחון דגים במטחנה שתחנו קודם בשר, בתנאי שמנקים אותה היטב היטב. הרבה מקפידים לא לטחון דגים עם יחד עם בצל במטחנה שתחנו קודם בשר. אם הבצל כבר מבושל, כבר אין לו דין חריף וכבר אין בעיה. כלי לישה. כלי לישה כגון מערוך, מרבל בצק, שטנצים לחתוך חוגיות, לשמור עליהם פרווה, או נפרדים לבשרי וחלבי, כאלו כלים שקשה לנקות אותם היטב, במערוך הסדקים, שטנצים לחתוך חוגיות, קשה מאוד לנקות אותם וכדומה. אופה לחם. על פי הלכה עשו לפות לחם חלבי. עשו לי להכניס לבצק חמה או חלב, אם יש לו צורה רגילה. אם אפו לחם כזה, עשו לאכול אותו אפילו עם חלב. אותו דבר אני לא אופה לחם עם שומן בשרי. לכן אנחנו מקפידים על האופה לחם שיהיה פרווה. אז אין הרבה שאלות. מצטבר לכלוך פירורי לחם, קמח. היות ואופים פה בחום גבוה, אין חשש להתפתחות תולעים. אלא כן לא נזרים, ופה נכנסים דרך החללים פנימה קמח. אבל, מה שכן צריך לשים לב, אם משאירים את האופה לחם מלוכלך זמן ממושך, אז יכולים להתפתח כאן חרקים. הרי כידוע, בהתחלה מתלווים המכשיר ואופים כל יום לחם, לאחר כן עוברים לפעם בשבוע, לאחר מכן עוברים לפעם בחודש, ולאחר מכן זה נשאר לפעם בשנה. אז כשאנחנו קצת מתייאשים מאפייה, קודם לנקות היטב. לא נניח אותו בצד, כשהוא מלוכלך עם בצק וקמח, שיכולים להתפתח בזה תולעי. מקרר. מקרר, לכאורה, אין שום בעיה, הכל קר, אבל צריכים לזכור שהמקרר היום הוא הכלי המרכזי ביותר במטבח. הוא מכיל מכל טוב, אם זה ירקות טריים, ירקות קפואים, תבשילים, בשרים, חלבים, מעדני חלב, גלידות, עוגות, ממתקים. הוא למעשה הכלי המרכזי ביותר במטבח, השימושי ביותר, וכל רגע נתון משתמשים. הרי מישהו בא הביתה, מה יש לאכול? פותחים את המקרר. ילד, יש גלידה, פותחים, אפילו ספק, עוד לא שמעו תשובה, כבר פותחים את הדלת. למה אתה פותח את הדלת? שומעים כל היום, תשאיר את המקרר סגור. למה יש שם עולם ומלואו, וכל בני הבית משתמשים בו? גם ילדים קטנים משתמשים במקרר, באים לקחת, דוחפים מוצר, נשפח על מוצר אחר, הרי זה הכלי הפחות מסוכן במטבח. יש לנו תנור, מקבל קביעה, גז, חזר חללה יכול לדלק, אבל מיקרוגל, יש קרינה, אבל פה מכשיר לכאורה בלי בעיה, הוא נמצא בשימוש תמידי של כל בני הבית, ולכן אנחנו צריכים גם כאן זהירות שלא תקרנה תקלות. הרי דחיפה קלה יכולה להשפוך כל מיני מאכלים. פה רואים ילד רוצה לקחת בקבוק שתייה ודוחף מוצר אחד, יכול להתהפך על מוצר שני. בדלת של המקרר יש לנו שקית חלב, מישהו עצבני תורק את הדלת, נשפה חלב למגירה של הירקות, בתחתית המגירה שוכב שם כישו מסכן, מקבל מקלחת חלבית, שלולית חלב בתחתיתו, שוהה שם יותר מ-24 שעות, כבוש כמבושל. בינתיים, לוקחים את הכישו למרק בשרי, החלב התייבש, שוטפים אותו, מלוכלך, ממה? לא חושבים, עושים איתו מרק בשרי. והוא ספוג עם חלב. מזיזים מקרר לנקות מאחוריו, שלושה דברים נשפחים. ילד בא לחטוף קצת גלידה, ופירורים של הגלידה נופלים על איזה עוגה, או איזה מאכל שנמצא שם, או אפילו אוף, או גלידה חלבית על גלידה פרווה, וכדומה. באים לקחת כוס שתייה, שוב שופכים דברים, מזיזים דברים, מכניסים סיר עם תפשיל בשרי למקרר, הסיר מלא מדי, קצת גולש, כשדוחפים אותו, נשפח לתוך סיר חלבי שנמצא במדף מתחת, או הסיר מלוכלך, גלש על הגז, עכשיו מניחים אותו על המדף, מלכלך את המדף עם מרק בשרי, לא מנקים את המקרר כל יום, מוצאים לאחר מכן את הסיר, והלכלוך נשאר על המדף, על זה מניחים לאחר מכן סיר חלבי, הוא מתלכלך מהמרק הבשרי, ושמים אותו על הגז, מתחמם, יש לנו פה שאלה, על הסיר ועל התפשיר. מניחים יוגורט, דם אכל יוגורט, מסתפק בחצי, המכסה פתוח לאחוריו, פירורים מהמכסה, פירורי חלב, נופלים לקופסת שימורים עם מלפפון חמוץ, שנשתמש באחר כך לסעודה בשרית. הנחנו בורקס חלבי על המדף, לאחר מכן באותו מקום מישהו מניח סנדוויץ' עם פסטרמה, והמקום היה מלוכלך משמן של הבורקס החלבי, ושוב יש לנו שאלות. לכן גם כאן כדרכנו נלך לפי סדר עדיפות. פתרון ראשון, שני מקררים נפרדים. זה נשמע משהו גרנדיוזי, אבל למעשה, כאשר נשקלל את זה היטב, נראה שזה לא הוצאה כל כך גדולה. הצעתי לכמה אנשים לקנות מקרר יד שנייה, ויש כאלה שבאים להודות לי שכבר 20 שנה המקרר פועל בהצטיינות ללא תקלות, הוצאה של כמה מאות שקלים, ופותר את החששות שלנו. מקרר אחד בשרי, מקרר אחד חלבי, כל בני הבית יודעים היטב איפה מונח הבשרי, איפה מונח החלבי, אין פה חששות של תערובת, שפיכות, נגיעה עם ידיים מלוכלכות, נוגעים בסיר בשרי עם ידיים מלוכלכות עם חלבי וכן הלאה. אותו דבר, המקפיא גם כן יהיה נפרד, יש לנו מקפיא בשרי ומקפיא חלבי. אם אין מקום במטבח, פתרון מצוין הוא גם כן מקרר משרדי. זהו מקרר קטן מימדים, לא תופס הרבה מקום, נכנס לכל מיני פינות כגון מרפסת שירות, מעל מדיח כלים, מעל מקפיא, מעל מכונת כביסה וכדומה. מן הבית יודעים, פה מאחסנים את החלבי. בדרך כלל ברוב הבתים המאכלים החלבים הם המיעוט, אז יש מקרר קטן לחלבי, והמקרר העיקרי עבור בשרי. זהו מקרר קטן ממדים, אבל מכיל די הצורך, ומאוד נוח להשתמש בו. פתרון יותר מכובד, יש היום מקררים סייד בי סייד, צד אחד ליד צד שני, וזה כבר הוצאה כבר יותר גדולה, פה יש צד בשרי, צד חלבי, מקפיא בשרי, מקפיא חלבי, כמובן זה אידיאלי, כל אחד לפי האפשרויות שלו. יש לנו גם מקררים, יש לנו פה שתי דלתות, שוב אפשר לעשות בשרי, חלבי, ושני מקפיאים נפרדים, שוב פתרון מצוין. עדיפות שנייה, אין אפשרות לשני מקררים, אז לכל הפחות להקפיד על הפרדה. באותו מקרר אנחנו משתמשים גם עבור בשרי וגם עבור חלבי, אבל עם זהירות. מדפים נפרדים. אני מקדיש מדף אחד עבור בשרי, מדף אחד עבור חלבי, כמובן לפי הצורך של כל בית. כדי למנוע תקלות, אם לדוגמה אני מייחד את המדף העליון עבור חלבי, אני מניח את כל הדברים על מגש. מניחים מגש או תבנית חד פעמית מאלומיניום בתוך, או תבנית חד פעמית מאלומיניום על המדף הראשון, שם אני מניח מעדני חלב, גבינות, יוגורט וכדומה, כוס חלב. הרי מי שמניח כוס שוקו שתה, השאיר חצי כוס לאחר כך הוא ישתה, מניח במקרר, אין שיווי משקל, דחיפה קלה, הכל נשפח על מאכלים אחרים. מרגילים בני הבית, כל החלבי בתוך המגש, בתוך התבנית החד פעמית, וזה מונע הרבה תקלות. להניח מאכלים בתוך קופסאות סגורות היטב, לא נשפח, גם נשפח, לא נכנס פנימה. יש היום להשיג קופסאות חלבי, פרווה, בשרי, ושוב פתרון מצוין לשמור מאכלים שלא יתרבבו, לא ישפך ולא יתלכלל. צריכים לזכור שבמקרר אפילו זה קר. אם אני מניח מאכל לח עם רוטב 24 שעות, שאנו פה דין כבוש כמבושל, בולע תם, בולע תם, לכן לקפיד על יחסון נפרד. עוד פתרון ביניים למי שאין מקום, או מי שלא צריך להרבה מוצרי חלב, זוג מבוגרים וכדומה, יש לו מקררים של מכוניות, פתרון עוד יותר קל, עוד יותר זול, לא תופס הרבה מקום, ואידיאלי, זה גם מצוין למשרדים, צריכים רק לשמור חלב, דברים כאלה, בשביל לשתות, קפה, יש לנו פה פתרון מצוין. אם אנחנו דנים על מקרר, צריכים לקחת בחשבון עוד נתון. זהו המכשיר שאנחנו משתמשים בו גם בשבת, כמו משך כל השבוע. בניגוד לתנור, מג'י מיקס, מיקסרים וכדומה שאנחנו לא משתמשים בשבת, מקרר נמצא בשימוש תמידי בשבת. ופה צריכים להבין ש... בעולם הטכנולוגי של ימינו חל שינוי גדול במקרר. בעבר היה לנו ארגז קרח, קונים גוש קרח, שמים בארגז, שומר על קור. יותר מאוחר יש לנו כבר מקררים חשמליים, אבל סך הכל הפונקציה שלו הייתה לקרר ולעשות קצת קרח. בימינו המקרר הוא מחשב. יש בו הרבה פונקציות אלקטרוניות, דיגיטליות, ולא תמיד מודעים לכל ההשפעה של כל פתיחת דלת או כל הכנסת מוצר למקרר. בעבר, הייתה שאלה אחת לגבי מקרר. נורה, הייתה נורה חשמלית שנדלקת עם פתיחה וסגירת הדלת עם נחבט. פתרון קל היה שמים כפתור קטן, למנוע את הדלקת הנורה, וזה פותר את הבעיה. יש כאלו שהעדיפו שמה נשכח בערב שבת, ניתקו לגמרי את הנורה, הסתדרו כל השבוע בלי נורה. בימינו המקרר עושה הרבה פונקציות. לדוגמה, מקרר נו פרוסט, יש בו מעברר שהוא מפזר את הקור. המעברר פועל באופן הפוך מהנורה. נורה, כשאנחנו פותחים את הדלת, נדלקת נורה, סוגרים את הדלת, נחבט נורה. מעברר הפוך. כשאני פותח את הדלת, זה מנתק את המעברר, אני סוגר את הדלת, הוא מפעיל את המעברר. וזוהי פעולה ישירה, אני מדליק ממש מכשיר חשמלי בשבת. בחלק גדול מהמקררים יש לנו פה צג דיגיטלי, הספרות משתנות עם פתיחת הדלת וסגירת הדלת. ושוב השפעה ישירה. יש פה עניין של כותב, עניין של פעולה חשמלית. כשאנחנו פותחים את הדלת, נכנס אוויר חם. המקרר פועל באמצעות מדחס. המדחס מושפע מהתרמוסטט. תרמוסטט מודד את הטמפרטורה במקרר, ובהתאם לזה הוא מפעיל את המנוע של המקרר. כשאני פותח את הדלת, אני מכניס אוויר חם, וזה יכול לגרום להפעלת המקרר. לכן, הרוב מקפידים שלא לפתוח מקרר כשהוא לא פועל, כי אז אני יכול להפעיל את המנוע. אפשר לבדוק אם המקרר עומד לפעול, אם זה מקרר עם הדגמים הישנים, ויש לי גישה לצד האחורי של המקרר, אני נוגע עם היד ברשת שמקררת את הגז, אם זה חם, סימן שהמקרר פועל. אם זה קר, סימן שהמקרר לא פועל. יש היום מקררים שעושים רישומים דיגיטליים, פנימיים, שאדם אפילו לא שם לב אליהם, וזה מושפע מכל פתיחת הדלת. יש מקררים שסופרים כמה פעמים פותחים את הדלת, ובהתאם לזה הוא מפעיל את המנוע. כל פתיחת דלת גורמת לרישום דיגיטלי. יש מקררים שאם משאירים את הדלת פתוחה, שוכחים לסגור עד הסוף, ומצפצף. סגירה של הדלת גורמת להפסקת הצפצוף, או לחילופין נדלקת נורה. יש מקררים שיש להם התקן למים קרים או לקרח. כל הוצאת קרח או מים קרים מפעיל את המנוע, כי נכנסים במקום זה מים שעכשיו צריכים להפיך להיות לקרח, כי אני יוצאת את הקרח שהיה במקרר ומייצר קרח חדש. גם זה שאלה, וגם זה מפעיל את המנוע. אותו דבר, אם אני מוציא מים קרים, עכשיו נכנסים מי ברז פושרים, והוא צריך להפעיל את המנוע לקרר את המים. פתרון לבעיה הזאת, יש לנו שני פתרונות. יש התקן דיגיטלי, שאדם יכול היום להתקין במקרר. יש מקררים שכבר מגיעים עם ההתקן הזה, וצריך רק להפעיל אותו בערב שבת. חידוש אחרון, יש לנו היום התקינים שהם כבר יודעים מתי שבת, והם מפעילים את עצמם עם כניסת שבת. כמובן צריך לקנות את ההתקן רק עם הכשר מוסמך, שבאמת הוא פועל כהלכה, ואין לנו פה תקלות אחרות. לנו אין את הכלים לבדוק אם ההתקן כשר או לא, אנחנו צריכים לסמוך על כשרות שנותנים להתקן. פתרון שני, כי יש התקנים היום די יקרים, או אם יש מקרר ישן, יש פתרון פשוט. אנחנו מחברים את המקרר לשעון שבת. אני שם את זה בתקע, והשקע של המקרר מכניסים לשעון שבת, ואני מפעיל. יש שמפעילים אותו רק בשעות הארוחות. לדוגמה, בערב אנחנו משתמשים במקרר משעה 7-9, אני באותם השעות מפסיק את פעולת המקרר לגמרי, ואז אפשר לפתוח באופן חופשי. בבוקר מ-10-12-1 זה מנתק את המקרר, ואז אפשר לפתוח באופן חופשי, שאר השעות לא פותחים. או יש מעדיפים להפעיל את השעון שבת כל רבע שעה או כל חצי שעה. כמובן צריך פה לעשות משהו לסימן, לראות שבאמת עכשיו הוא פועל או לא פועל. עוד דבר שטוב לתת את הדעת על זה, אם בדלת של המקרר יש דברים מוקצה, כגון בטריות, קטניות לא מבושלות, לכתחילה, לפני שבת, להוציא את זה, כשאלה פתיחה וסגירת הדלת. אם שכחו, בכל זאת, מותר לפתוח את הדלת. אם יש לנו רק מקרר אחד, גם כן להיזהר עם תא ההקפאה. שומרים שם כל מיני מעדנים, גלידות, עוגות וכדומה. שוב ילד בא לחטוף, מזיז דברים, הוא עכשיו חוטף את הגלידה, עם הידיים התלכלכו, נוגע באוף, מתפוררים פירורים על מאכלים אחרים, על חלות שבת, שצריכים לאכול סעודה בשרית, ועכשיו גלידה חלבית על זה, או מזיזים מאכל חלבי, לאחר מכן מזיזים אוף, שקית של אוף מרוכלכת עם שומן בשרי, וכדומה. לכן לאחסן את הדברים היטב במקרר, וכן בתא הקפאה. תקלה, אין חשמל, מאכלים מפשירים, נוזל, מתרבבים. לכן גם במקפיא לשמור את המאכלים ארוזים היטב, קופסאות סגורות, שקית בתוך שקית וכדומה. מקפיא, יש לנו אותם השאלות. גם המקפיאים היום הם דיגיטליים, וכל מיני פעולות, נורות נדלקות, צפצופים וכדומה, וצריך להיזהר לגבי שבת. לכן את המאכלים להכניס למקפיא, ארוזים היטב, סגורים היטב, שוב תקלה שלא איזל מאחד לשני. פתרון מצוין הוא מקפיא עם מגירות, מגירות נפרדות שסגורות היטב, ופה מסמנים איזו מגירה, מאכלים חלבים, אלו בשרים, כך לא נשפח, לא מתרבב, לא מתלכלך, וזה פתרון מצוין. תבניות לקרח. בתבניות לקרח אני לא עושה שם גלידה חלבית, מאוד קשה נקות אותם בכל הפינות, עושים שם גלידה חלבית, לאחר מכן עושים קוביות קרח שישתמשו בהם לשתייה בסעודה בשרית, והקוביות יתלכלכו עם שומן חלבי. יש היום שקיות ניילון מיוחדות לקוביות קרח חד פעמיות, פתרון מצוין. מתקן למים קרים, מים חמים. יש מקררים שעומדים על הרצפה ולוחצים על כפתור, יוצא מים. צריך לדעת שכשאני מוציא מים קרים, נכנסים מים פושרים וזה מפעיל את המנוע. לכן גם מתקנים מים קרים שעומדים במוסדות, צריך להיזהר. אם מוצאים כמות מאוד קטנה של מים, בדרך כלל לא משפיע, אבל אם שותים די הרבה, זה מפעיל את המנוע. יש יום להשיג עם התקן מיוחד לשבת קודש. מיני בר, גם כן צריך זהירות. כשאני מוציא מים, מים קרים, נכנסים מים פושרים, ושוב מפעילים את המנוע. מוציא מים חמים, נכנסים מים קרים במקומם ומתחממים. יש מתקנים עם צג דיגיטלי שנדלקת נורה, נכתב אותיות, צריך לשים לב. לוקחים מים, אם לוקחים מים חמים יכולים לעלות עדים ופוגעים בברז, ושאלה אם הברז נהיה עכשיו חלבי או בשרי. זה נוגע מאוד למקומות ציבוריים, מוסדות, משרדים, שכל אחד לוקח שם מים חמים. יכול להיות שמישהו אחד מכין מנה חמה עם אוכל בשרי או לימדים בשרים, ומישהו אחר לוקח כוס עם חלב ומוסיף מים חמים או לימדים חלביים. מקום הניקוז או למטה איפה שמתנקז, לנקות מדי תקופה, מצטברים שם מים שיכולים אפילו להטליע, מדי פעם לנקות. יש היום כל מיני מכשירים, מיניבר עם מכשירים, יש מיוחדים לשבת, לקנות עם השגחה מוסמכת. צידנית. צידנית זהו גם כמכשיר, שמים כל מיני מאכלים, נשפחים, מתלכלכים, שמן, רוטב, להקפיד צידניות נפרדות, או לכל הפחות לנקות אחרי השימוש, ולשים רק מאכלים ארוזים היטב. לסיום תכנון המטבח, בואו נעשה סיור במטבח מאורגן היטב. פה אנחנו רואים מטבח יפה עם טעם טוב, לא מדבר פה בבית עשיר, יהודי לא עמיד, אבל עשה שיפוץ בבית והגדיש מחשבה למטבח. יש מחשבה וקצת ממון למטבח על חשבון כל מיני אביזרי פאר אחרים. אנחנו רואים פה מטבח נפרד, פה צד חלבי, פה צד בשרי. אם נעשה סיור פה במטבח, אנחנו רואים פה מקרר עם דלתות נפרדות, תנור נפרד, כפי שמענו אפשר להשתמש באחד לפר ואחד לבשרי, מיקרוגל נפרד, כיור בשביל בשרי, קיריים לבשרי, פה כיור נפרד לחלבי וקיריים קטנים לחלבי, קומקום חשמלי נפרד, וזה עם קצת מחשבה אפשר להגיע למטבח מאדרין שכל בני הבית יכולים להיזהר היטב ולא להיקשר. בישול בקיטור. בישול בקיטור זה לא דבר שכל כך נוגע אלינו באופן פרטי, אבל חשוב לדעת. מהו בישול בקיטור? ישנה מערכת של סירים בעלי דופן כפולה. סיר ועוד סיר. פה יש דוד מרכזי, קונדס בשפה מקצועית, שפה נכנסים מים. הדוד מרתיח את המים והם נפחים לעדים. העדים עוברים דרך צנרת ועוטפים את הסירים, נכנסים לתפנות הכפולות, עוטפים את הסירים והם מחממים את התבשיל. לאט לאט העדים מתקררים, שוב נפחים לנוזלים וחוזרים חזרה לקונדס, שוב נפחים לעדים וחוזר חלילה. אם אני משתמש במערכת הזאת רק עבור בשרי, אין שאלה, טעם של המאכל חודר דרך התפנות והעדים והמים האלו בשריים. הם שוב חוזרים, העדים שוב בשרים וחוזרים לכאן, ואין שאלה. וכן אם אני אשתמש במערכת רק עבור חלבי, גם כן אין לנו פה שאלה, נבשל חלבי, טעם חלבי חודר דרך התפנות לה, מים לעדים וחוזרים חזרה, והכל חלבי. אז אם יש לי מערכת נפרדת, אין שום שאלה. אבל אם אני משתמש באותה מערכת גם עבור בשר, גם עבור חלב, יש לנו פה כבר שאלה בעייתית. כי טעם בשר עובר לדוד וחוזר חזרה, ועכשיו עוטף גם את הצד החלבי. טעם חלבי חודר לכאן, ושוב תערובת של בשר בחלב. זו אחת מהבעיות הגדולות בקשרות בימינו. למה מפעלים גדולים משתמשים בדרך כלל רק בקיטור לצורך הבישול? זו מערכת גדולה, מורכבת. לכן היום כשוודאי קשרות הולכים למפעל לתת הכשר, דבר ראשון, בודקים מערכת הקיטור. האם יש קיטור נפרד, אפשר להשתמש רק לאותו מוצר שרוצים להשתמש או לא. מפעלים בחוץ ארץ יכול להיות גם בלוע מתערף. דוגמה, איך אני ודאי הקשרות, פעם מתפאר, זה לפני הרבה שנים, שהם נתנו הכשר ליין ברומניה, ואמרו שהם הכשירו את המפעל עם קיטור שיש במפעל שהוא קיטור עירוני. קיטור עירוני פרישו שכל אזור התעשייה מחובר יחד לאותה מערכת קיטור. מפעלים בחוץ ארץ עושים דברים טריפים, בשר, חלב, הכל מתרבה ונכנס לתוך הקיטור. הדברים לא היו ידועים עד לפני כ-30 שנה, והיו אפילו מוסדות מכובדים שהשתמשו בזה. מפעלים אפילו מחשב מעודר שהשתמשו באותה מערכת עבור בשרי, חלבי ופרווה. כאשר בנו את בית חולים שער צדק החדש, אז מכון טכנולוגי בדקו את כל המערכות והתברר פה התקלה. יש שני פתרונות, או מערכת נפרדת עבור בשרי ועבור חלבי, ואם יש צורך גם בפרווה, או יש אפשרות להוסיף לדוד חומר פוגם. יודע, פה מדובר שזה נבלע רק הטעם, אם נוכל לבטל את הטעם לא יהיה פה איסור. לכן מכניסים לתוך הדוד חומר פוגם, צריך חומר עם טעם מאוד גרוע, שהוא מתעדה כמו הנוזלים, הוא עושה את כל הסיבוב, לא מקלקל את המערכת, לא גורם לקורוזיה חלודה, וחוזר חזרה, נהיה שוב נוזל, שוב מתעדה וחוזר. מצאו בזמנו חומר בשם שמן אורנים, עם טעם מאוד גרוע, והוא מתעדה ופוגם את הטעם שבלוע בעידים ואחר כך בנוזלים, או שמשתמשים במערכת נפרדת לגמרי. עוד דבר שכן נוגע לנו קצת בבית, קודם נראה במערכת המקצועית, אמבטיות חימום. לדוגמה, בית מלון מכריזים שאפשר לבוא לאכול ארוחת צהריים משעה 12 עד שעה 3. ישאירו את הסירים על האש כל הזמן, יהיה לזה טעם פגום. אז יש היום אמבטיות חימום, כן, כיאור גדול, יש פה גופי חימום, ומכניסים פה מים, מפעילים את הגופי חימום, הטמפרטורה נשארת סטטית, ומכניסים לפה את הסיר, והוא שומר את החום של הסיר, בלי ממש לבשל. דבר מצוין, בתנאי שאני לא משתמש באותה המערכת, גם עבור חלבי, וגם עבור בשרי, כי גם כאן טעם חודר למים, ושוב חוזר אחר כך לחלבי. לכן צריכים אמבטיות חימום נפרדות עבור בשרי ועבור חלבי. דבר דומה יכול להיות לנו בבית, אם לדוגמה אני מחמם בקבוק תינוק בתוך ספל עם מים חמים. אז גם פה אני מקפיד על הפרדה, לא משתמש באותו ספל, ובוודאי לא באותו מים, גם עבור בקבוק שמכיל דייסה חלבית, או בקבוק שמכיל מחית של ירקות עם בשר, ולא מחממים באותו כלי. בזה סיימנו את התכנון המטבח, ועם קצת מחשבה אפשר להגיע לפתרונות קלים מאוד מעשיים שמונים הרבה תקלות במטבח. ובהמשך נתחיל לאכול במטבח הכשר שלנו.